אנחנו במסילת ישרים, פרק א', בביאור כלל חובת האדם בעולמו. אחרי שקצת נגענו בסוגיה של מהות האדם, עולם הבא, קצת נגענו, ועזרת השם נדבר על זה בהמשך יותר ברחבה. אומר כאן הרמח"ל כך, כשיסתכל עוד בדבר תראה, כי השלימות האמיתי הוא רק הדבקות בו יתברך. והוא מה שהיה דוד המלך אומר, ואני קרבת אלוקים לי טוב. טוב, כאן אנחנו נפגשים עם מושג מאוד מאוד מבלבל, צריך להבין אותו. מה הפירוש כאן? השלמות האמיתי הוא רק הדבקות בו יתברך. איך אתם מבינים את המילה הדבקות? מה הפירוש? מה זה הסיסמה הזו? מה זה המילה שהם מאוד אוהבים לשיר אותה ולהגיד אותה? הדבקות בו יתברך. איך עושים את זה? אני מבין אמונה, אני מבין יראה, אני מבין אהבה. מה המילה דבקות מוסיפה לי? מה זה דבק? דבקות, איך נדבקים בקדוש ברוך הוא? מה, אנחנו יצורי אנוש, מה פירוש להידבק בו? באמת זו מילה שצריכה הבנה, ויותר מזה, היא כל כך חשובה שכתוב כאן, זה השלמות האמיתי. זאת אומרת, מה שאני מבין, שיש שלמות לא אמיתית. זאת אומרת, יש שלמות שהיא נראית שלמות, אבל היא חסרה. והשלמות האמיתית, כלומר, משהו שכאן הדבקות מוסיפה איזושהי תוספת עקרונית, לעומת שאר הדברים, שאתה מדבר על אהבת השם, אתה מדבר על יראה, אתה יכול לדבר על אמונה, משהו כאן חסר, שהמושג דביקות משלים אותה, שלמות אמיתית. באמת הדבר צריך בירור, הרי לכאורה אי אפשר לדבר על דביקות, כן? דבק באשתו, נכון? אז זהו, שני יצורים אנושיים. אז זה חיבור ממשי, כן? הנה יש כאן דביקות ממש, כמו דבק, כן? מחובר. אבל מה זה הדבר הזה שאומרים אני מחובר? הקדוש ברוך הוא, מה זה המשפט הזה, שיכול גם יכול להישמע בצורה מאוד סיסמתית כזאת. מה יש יותר בדבקות מאשר אהבת השם, יראת השם? איך אתם מבינים את העניין הזה? באמת, אני חושב שהדברים יתבררו בהמשך. אומר כאן הרמח"ל, והוא מה שהיה דוד המלך אומר, בוא נראה את הפסוק הבא, אולי מברר יותר לעומק. ואני קרבת אלוקים לי טוב. מהו קרבת אלוקים? זו דרשה שלי כבר. תשובה? לי טוב. כך זה נראה להסביר. כלומר, זה דרשה, אבל זה באמת עומק הדבר. כלומר, עיקר הנקודה שתמיד עולה צצה, כאשר אנחנו עוסקים באמונה, כשאנחנו עוסקים בעבודת השם, זה שבעצם אנחנו לא מושכים אחרינו את כל האישיות. זה שבעצם חלק מהאישיות שלנו, הטבעית, נמצאת במקום אחר. באמת נמצאת במקום אחר. זה הנחת יסוד של כל הספר הזה, שכאשר אנחנו עוסקים באדם, יש בו הרבה רבדים טבעיים, אנושיים, יצריים, שהם לא באופן אוטומטי נמצאים עם האדם, גם ברגע שהוא מאמין, וגם כשהוא מקיים מצוות, אפילו כשהוא אוהב השם. מי זה אתה כשאתה אוהב את השם? מה מכיל המושג הזה אוהב השם? יכול להיות גם ברובד מסוים אני אוהב את השם. כלומר, אני מאמין בשכל שלי. אני אפילו ברגעים מסוימים, מה זה מתלהב על זה? כמו שאומרים. כן, אני מאמין בכל מהודי, בהרבה רבדים באישיות שלי, אבל עדיין זה לא טוב לי. זה אמת. זה אמת. אני מאמין. ואפילו אני אוהב את הדבר הזה, אוהב את השם, ומרגיש שייך. אבל זה לא מגיע למה שדוד המלך אומר. שימו לב, מה דוד המלך אומר? ואני קרבת אלוקים, ודוד המלך מגלה לנו, מה זה המושג הזה? סוף הפסוק מגלה על תחילתו. מה אומר דוד המלך? ואני קרבת אלוקים? לי? טוב, מה זה הלי הזה? זאת אומרת דוד המלך, התאווה הכי גדולה שלי זה האמת האלוקית. עכשיו נדבר על הקרבת אלוקית. מה זה הכוונה? הכוונה, זה לא איזשהו, חס וחלילה, איזשהו המחשה של איזו דמות מסוימת, אלא המוסר האלוקי, כן? זה ממלא את כל הוויית החיים שלי. זה הגלידה שלי. זה לי טוב, לי הכוונה, כל מה ששייך לי. כאילו, הצד האגואיסטי שלי הוא אהבת השם. כלומר, על זה אני קם בבוקר. כלומר, אין לי שום צד אגואיסטי אחר. זה הכיף שלי. לי טוב, כפשוטו, כוונה שכל ממדי החיים שלי, כל חוויית החיים שלי, כל הרגש שלי, כל פן טבעי שאנחנו יכולים לצייר, כן? מחובר בכל נימי חיבור לאמת, למוסר האלוקי. כן? זה מה? וזה בעצם שאיפה שמציב לנו הרמח"ל בספר מסילת ישרים, וזה שאלת המיליון דולר, אם אתה שמה או לא, וזה שאיפה לכל החיים. כלומר, האם באמת קרבת אלוקים זה דבר, אם אני אומר ככה, ואני קרבת אלוקים זה שאיפה שלי. בסדר. מה, אתם לא רוצים להתקרב לקדוש ברוך הוא? דוד המלך מדבר על דבר הרבה יותר עמוק. לי טוב, כלומר, הוא הצליח לתקן, זה תיקון כזה עמוק באישיות, שהתאוות שלו הם המוסר האלוקי. כן? הטבע שלך, היצר שלך, ההתלהבות שלך, האנרגיות הטבעיות שלך, הם מוסר אלוקי. וזה לא דבר בכדי, זה תיקון, זה דבר שבעצם, אתה אומר, שאיפתנו כל חיינו. עד כדי כך, שבאופן מושלם, קשה לחוש את זה בעולם הזה. זה מה שאמרנו בפסקה הקודמת, לחוש את זה בצורה הכי שלמה, אפשר לחוש את זה רק מתי? באיזה עולם? בעולם הבא. כלומר, בוא נאמר בדבר הפוך. הקדוש ברוך הוא עשה נס, שאנחנו לא באמת נוכל לחוש את המתיקות במוסריות. למה זה נס? למה זה הצלה לנו? נגיד ככה. כי אם היינו חשים את המתיקות האדירה, שזה כל כך מתוק, כל כך אמיתי, זה היה מבטל מאיתנו את חופש הבחירה. תחשבו על זה. כלומר, אם אנחנו לוקחים את הרעיון הזה של קרבת אלוקים לי טוב באופן הטוטלי, כן? וזה ככה באופן טבעי היה אמור להיות, כי זה טבעי, זה טוב, זה מתאים לנו, אז ממילא זה היה דבר שהיינו רק רוצים את זה, אין לנו לנו שום שאיפות אחרות. מצד האמת, זה היה אמור להיות ככה. הקדוש ברוך הוא עשה חסד איתנו, מה הכוונה? והוא הסווה מאיתנו את האמת הפנימית הזו, כן? ונתן לנו חופש בחירה. יש פסקה מאוד גדולה של הרב קוק, קרבת אלוקים, פסקה מאוד מורכבת, ואחד הרעיונות בה, רעיון מאוד מעניין. לוקח, מה? במאמרי הראיה. זה פסקה מאוד עמוקה. אני אקח רעיון אחד להמחיש לכם את הנקודה הזו. לוקח הרב קוק את הבן אדם, ומתחיל מהלידה, ועובר איתו תחנה, תחנה, תחנה. מהרב, ילד באופן טבעי, הוא נמצא במדרגה הזאת של מעיני העולם הבא, אין לו דעת. בשלב הראשון אין בו דעת. לאט לאט הוא יוצר דעת. כן? לאט לאט... בשלב הראשון ילד לא בוחר. הוא רק חי בצורה של אינסטינקט. נכון? בהתחלה, הוא רק רוצה לנוק. מהרב, כאשר הילד עדיין לא התבשל בדעת שלו, עדיין לא יודע להגיד אני לא רוצה, יש שלב, שילד יודע להגיד אני לא רוצה, אתם מכירים את השלב הזה? בשלב הראשון ילד הוא מתוק, הוא רק בוכה, הוא לא יודע להגיד לא רוצה. אין בו דעת, הוא ממש בהתחלת הדרך. אומר הרב, זה השלב הכי גדול, מבחינה מסוימת הכי גדול באדם. מה הכוונה? זה שלב שבעצם הכל טבעי. אין כאן איזשהו חופש, אין כאן לבחירה, אין כאן איזו הגדרה. זה לא הגיוני, זה כן הגיוני. הילד מחובר רק לצד הטבעי שלו. והילד גודל, מה קורה לו? שלב הבא. מה הוא פתאום צועק? לא רוצה, כן רוצה. אז מצד אחד זה שכלול, יש לו בחירה. נכון? גיל שנתיים, שלוש, פתאום ילד אומר לא רוצה. מה אתה לא רוצה? שים כיפה, מה זה לא רוצה? כן? והרב, שהאדם בנוי כגלגל. שלב ראשון, הוא באמת, הוא חי בצורה טבעית. חיים בצורה טבעית, וזה מה שנקרא החינוך הטבעי, שבאמת ילד הוא מאמין, וילד אהבת השם זה מאוד טבעי אצלו. אבל הקדוש ברוך הוא לא ישאיר אותנו בפינוק הזה, הוא נותן לנו לעשות מסלול בעולם הזה, ונותן לנו דעת, ונותן לנו, והילד פתאום באיזשהו שלב פתאום צועק, מה פתאום? אתם תגידו לך להתפלל, כן? כבר הדעת שלו מרחיקה אותנו, הדעת שלנו, החופש בחירה הזה, מרחיק אותנו מהטבע הזה. כן? ואז, בשלב הזה שיש לנו בחירה, והילד גדל, הוא עושה עבודה גדולה לחזור לנקודה הטבעית של הלידה. כן? לכן אומרים, כן, אבל פיהם של מה? הקדוש ברוך הוא כל כך אוהב את אבל פיהם של תינוקות של בית רבן. שלא טעמו טעם חטא. כלומר, זה מה פן מאוד טבעי, עוד לפני הבחירה, עוד לפני הדעת. אז באמת, מה גדול ממה? השלב הטבעי הזה שילד לא אומר לא רוצה, הכל טוב, הכל מתוק, הוא רק בוכה באופן טבעי, אבל כן. מה יותר גדול? איזה שלב של בחירה או השלב הראשוני? אז אומר הרב, זה בדיוק המתנה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו. נתן לנו את השלב הזה, של להגיע לקרבה, לנקודה הטבעית שהיא כבר טבעית אתנו בהתחלה, בלשמן הלידה. להגיע לטבע שלנו על ידי בחירה. זה מעגל, ככה הרב אומר במערכת אלוקים. כלומר, הכל מתחיל באופן טבעי, ואז הקדוש ברוך הוא נותן לנו את הבחירה החופשית, ולומר, מה פתאום? מי אמר? אנחנו לא רוצים, אנחנו כן רוצים. ושלב הבא, וזה כל תהליך התיקון שלנו, לברר, ללמוד, להעמיק ולחזור לטבע, עד כדי כך, לחזור לאותה נקודה של אני קרבת אלוקים לי טוב. ומה הפירוש? אני קרבת אלוקים לי טוב? הכוונה, מה זה דבקות? אני חוזר למושג, מה זה דבקות לפי זה? דבקות זה לא הכוונה התלהבות אמונית, לא מספיק. ולא הכוונה שאדם מאמין עד הסוף. ולא הכוונה שהוא רק אוהב את השם. אלא מה זה דביקות? שהוא חש בפן הטבעי שלו, בפן היצרי שלו, את המוסר האלוקי. ואת המוסר האלוקי זה הוא, זה הרצון שלו. זה השאיפות שלו. זה המתיקות שלו. כן? אומר כאן מסילת ישרים, זה השלמות האמיתי. למה כוונתנו? יש שלמות שהיא לא אמיתית. מה הכוונה שלמות שהיא לא אמיתית? שהיא גם דבר מאוד גדול. שאדם מאמין בקדוש ברוך הוא, אדם לומד תורה, אדם מקיים מצוות, ברוך השם. אבל עדיין נשאר לו בצד מלחמה. כל חייו זה מלחמה. ומה הוא נלחם? בטבע שלו. הטבע שלו אומר לו, אל תקום בבוקר. אל תקום בבוקר, לך לישון, תמשיך לישון. אלא מה? הוא גיבור. מה הוא עושה? מתגבר, קם בבוקר. אומר כאן הרמח"ל, זה בסדר, זה מעולה. המלחמה הזאת היא טובה מאוד, אבל זה לא השלמות האמיתית. אנחנו שואפים למשהו הרבה יותר גדול מהמלחמה הזו, שאין ברירה אלא לעבור אותה. אנחנו שואפים להרגשה הזו, של אני קרבת אלוקים לי טוב. שאנחנו מגיעים לזה. כן?
שכבר בטבעיות שלו, הוא יקום לבד,
ולא לבחר
משיכה לא לקום.
מה זאת אומרת? הוא יתלהב לגמרי, הוא יקום. בוקר, וואי, עבודת השם, מצוות. כן, זה מה שדוד המלך מתאר. דוד המלך מתאר איזושהי מדרגה עליונה שאנחנו רחוקים מאוד מלהגיע אליה. אני קרבת אלוקים לי טוב. כלומר, הוא ממש ממש מרגיש את האמת האלוקית, את דבר השם, את המוסר האלוקי, כמוסר שטבוע בו בדם שלו. כן. כן. או. מוסר אלוקי. שמתבטא במצוות. כן. האמת האלוקית. המוסר האלוקי. כן. שמתבטא בעצם זה כל תרי המצוות. בהמשך נראה איך מגיעים לדבקות הזו. על ידי קיום המצוות. כלומר, במצוות הקדוש ברוך הוא הטביע את כל המוסר האלוקי. כן? וזה כולל הרבה יותר מזה. כלומר, המצוות זה רק קצה קרחון. כן? כל המוסר האלוקי, כל דבר השם, כל התנ"ך, כל המצוות, כל התורה, כן? כל האמונה. כל זה הקדוש ברוך הוא. מה זה הקדוש ברוך הוא מבחינתנו? תורה. כשאנחנו אומרים דבקות בקדוש ברוך הוא, חבר'ה, כשאנחנו אומרים דבקות בקדוש ברוך הוא, מה הכוונה? דבקות במה? בדבר השם, באמת האלוקית, בתורה, במצוות, כן? זה, מבחינתנו, זה הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא בעצמו, אנחנו לא יודעים מה זה, מה... כן, מבחינתנו, זה הכוונה. דבקות בתורה, דבקות במצוות. ומה זה דבקות? אני רוצה לחדד. מה פירוש המילה דבקות? שהמוסר האלוקי, המצוות, כן? הכל יהיה טבעי אצלי. זה יגיע, זה נקרא להידבק בקדוש ברוך הוא. שהדבר הזה, האמת הזו, התורה הזו, המצוות האלה יהיו טבעיות. אני אהיה ישר, אני לא אהיה כובש. כן? מה ההבדל בין ישר לכובש? כובש הכוונה, יש לו אנג'נדה אחרת, אני הייתי רוצה. מה נעשות? כן. יש אמת, אני מאמין באמת. מה נעשות? אני הולך אחרי האמת.
אז
זה בדיוק
מה שאנחנו מדבר בשמות פרקים,
נכון? נכון, נכון, נכון. כלומר, השלמות האמיתית זה הישרות הזו. זו בדיוק הישרות, ואני קרבת אלוקים לי טוב. הייתי אומר, מה זה קרבת אלוקים? שהאמת הזו יהיה לי טוב. כן. כן. אני חושב שזה ביותר... זה... כלומר, מה פירוש דבק? מה פירוש אני דבק בקדוש ברוך הוא? דבק זה פן הרבה יותר טבעי מאשר מאמין. מאמין הכוונה בשכל. כן, אני יודע שזו האמת, יופי, יש אמת, אני איתה. דבק זה פן יותר טבעי. בדבק באשתו. מה זה דבק באשתו? זה בדיוק אותו דבר מבחינה מסוימת. אנחנו בזוגיות, יש דבקות בין בני הזוג. מה המשמעות של הדבקות הזו? זה משהו טבעי. נוצר כאן חיבור טבעי בין בני הזוג. כמו שיש בבני הזוג חיבור טבעי, אותו דבר, אומר כאן הרמח"ל, לזה אנחנו שואפים. לחיבור טבעי ביני לבין האמת. אני מחובר לאמת באופן טבעי. לא באופן שיש צריך להתגבר על משהו. כן? ואומר, כן? אז באמת, דוד המלך אומר, ואני קרבת אלוקים לי טוב, אז הוא שואף לזה. זה לא ש... כאילו, אפילו דוד המלך לא אומר יום יום אני חי את קרבת אלוקים. אלא הוא מגדיר יעד. ואני קרבת אלוקים לי טוב. כן? זה היעד, זה השלמות, זה הנרצה. והכל השאלה באמת, איך מגיעים לזה? זו השאלה הגדולה. בהמשך הרמח"ל יגיד, שהדרך האמיתית להגיע לזה, זה על ידי קיום תרי"ג מצוות. מה אתם אומרים? איך הייתם מסברה? הייתם אומרים, איך מגיעים לדבר הזה? איך מגיעים למהפכה הגדולה באישיות, עד כדי כך, שאנחנו בטבע נהיה מחוברים לאמת הזו? מה? הייתי אומר, אם הייתם שואלים אותי, הייתי אומר, ללמוד הרבה שיעורי אמונה, מגן אמונה, מסילת ישרים, ללמוד, 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 בסוף, מה? כן, איך? אז זה דבר מעניין. אומר הרמח"ל בהמשך, נקרא את זה עד הסוף הפסקה, ואז נראה דבר מאוד מעניין. ואומר, נמשיך הלאה, בסדר? עוד פסוק. אחת שאלתי מאת השם אותה אבקש, שבתי בבית השם כל ימי חיי, לחזות בנועם השם. אני מדגיש את המילה, נועם השם. מה הרמח"ל מביא את הפסוק הזה? מה הפסוק הזה בא לחדש לנו? יש כאן כמה הדגשות. אחת, שאלתי מאת השם, אותה אבקש. ראיתי בחסידות דבר מאוד מעניין. מה הנקודה הזאת? אחת, שאלתי מאת השם, אותה אבקש. מה? ברור, אותה אבקש, אתה מבקש. אז רב צדוק כותב, פירוש בפני עצמו, מאוד מעניין. אחת, שאלתי מאת השם, מה אחת שאלתי? מה אני מבקש? להיות מבקש. זה דרוש חסידי, אבל זה מאוד עמוק. אחת שאלתי מאת השם, מה שאלתי? אותה אבקש. וזה כבר, ההמשך זה כבר פירוט. זה דרש, זה לא פשט. כך אומר רב צדוק. עוד פעם, אני חוזר על המשפט. אחת שאלתי מאת השם, נקודותיים. מה אני שואל מהקדוש ברוך הוא? אני מבקש להיות מבקש. מה זה מבקש? רוצה. כן, זה דרש. אבל זה מתחבר לפשט שלנו. עוד מעט נראה מה... כלומר, אני רוצה להיות רוצה. כלומר, מה הכוונה להיות רוצה? לא רק להאמין, לא רק לקיים מצוות, לא רק לאהוב את השם. אני רוצה לרצות אותך. אני רוצה שזה יהיה רצון שלי, שקיום המצוות שלי יהיו מתוך רצון שלי. כן? שתיקון המידות, שכל דבר ודבר, כל מצווה ומצווה שאני עושה, יבוא מתוך רצון פנימי. מתוך שזה יהיה הבקשה שלי. כן? זה דרשה של רב צדוק, אבל לכאורה, אחת שאלתי מאיזה שם אותה אבקש, מה? שבתי בבית השם כל ימי חיי. פסיק. מה ההדגשה כאן? מושג ישיבה. כל ימי חיי. מסביר הרב קוק בפסק, בדרשה שאמרתי, שכאשר אצל האדם המצוות הן לא טבעיות, אז מה קורה לו כשהוא קם בבוק? מה קורה לו יום יום? כשזה לא טבעי אצלי. כשקיום המצוות לא ממש טבעי. כשלימוד התורה הוא לא טבעי. כשהמידות הן לא טבעיות, אז מה קורה לי? יום אסל? יום באסל. כלומר, יש ימים שאני קם בבוקר, וואלה, שש בבוקר, וואי, אני רץ וזה, ויש ימים, וואי, משבר, וואי, נכון? יום, אני מה זה רוצה לעזור לזולת, ויום אני קצת אגואיסט. יום אני... זה מושג, זה מצב של, לא מצב של ישיבה, זה מצב תזזיתי. ככה, ככה, עולה יורד, עולה יורד. כן? מבקש שם דוד המלך בקשה שזה יהיה במצב של ישיבה בבית השם, כן? בבית השם זה הבחינה של דבר השם, כן? זה כמובן, זה לא רק כי הוא יושב בבית המקדש, זה גם, כן, יושב בבית המקדש, כן? אלא בבית השם זה מכיל את כל, כן, בית השם, דבר השם, אני יושב בתוך התורה, כן? זה ביטוי הכי מהותי. בית, זה יציבות, זה טבעי. כלומר, השם זה בית. וממילא יש כאן שבתי. מה הפירוש של שבתי? זה קבוע. קבוע. זה לא מתנדנד. זה לא מתנדנד. זה יציב אצלי. למה זה יציב אצלי? כי זה טבעי. ואז דוד המלך מסביר לחזות בנועם השם. מה הפירוש לחזות בנועם השם? כלומר, לא רק שאני ידע שלקיים מצוות זה הדבר הכי אמיתי. לא רק שאני ידע שהדבר הכי חשוב בעולם זה ללמוד תורה, אלא אני יראה את הנועם. מה פירוש המילה נועם? מה פירוש המילה נועם? זה נעים, זה כיף, סבבה. אני יראה את זה, גם אני יחוש את זה, אני לא רק יאמין, הרב אומר לי שזה כיף ללמוד תורה, אז מה אני אעשה? אני נאלץ לחייך, אני אפתח את הפה שהרב יהיה מבסוט. לא. לחזות בנועם השם, אני רואה בעיניים את הנעימות, את המתיקות בדבר השם, בתורה ובמצוות. דוד המלך מגדיר את זה כשאיפה שלו. זאת אומרת, גם דוד המלך אומר, אני לא שם לגמרי. כן, אבל ברור השם, דוד המלך אומר, אני מגדיר כיעד מרכזי בחיים שלי. שבתי בבית השם. יציבות. יציבות נובעת מטבעיות, שזה מאוד טבעי אצלי. כן? ואיך זה מתבטא? לחזות בנועם השם. כן? כן, נועם, מישון, נעימות, מתיקות. כן? אז כשאדם מגיע למצב כזה שזה נעים לו ללמוד תורה או לקיים מצוות, מה הוא עושה? מה הוא עושה? רץ. הוא לא מסוגל להתאפק. הוא אומר, תפילה. אני לא מסוגל. אומר, תפילה, אני... עוד מעט לימוד תורה. עוד מעט קיים מצוות. כיבוד הורים. זה, 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 זה בוער אצלו, כן? כמו לך למסעדה, להבדיל, כן? הרבה יותר מזה. כן.
קודם אמרנו שהשם עשה את הנוכסת, שהוא הסתיר עם אתנו את הטבע הפנימי האמיתי שלנו. עכשיו...
לא, אבל אנחנו בוחרים בזה. או, אז אני אשלים את המעגל. הקדוש ברוך הוא עשה איתנו חסד שלא נשאר ילדים בני שלוש. זה מהלך של הרב קוק. אם זה היה מלכתחילה טבעי, כלומר, אם נשאר ילדים כך, בלי בחירה, נולדים שהכי כיף זה ללמוד בתלמוד תורה, והכי כיף זה קיים מצוות, והכי כיף... מה היה חסר כאן? מה? נכון. כלומר, היה חסר כאן ממד מאוד גדול, שהכל הנעימות וכל הטבעיות הזאת באה מתוך מהלך שכלי. כלומר, וזה הסתרה שהקדוש ברוך הוא הסתיר את הנעימות, כי ההסתרה הזו, זה נקרא עולם, לשון נעלם. מה הקדוש ברוך הוא מעלים? את הנעימות הזו. כלומר, באמת הכל נעים. רק הקדוש ברוך הוא עשה איזשהו ערפל שנחשוב שזה לא כל כך נעים. כלומר, בבחירה, ואז נגיד, נתלבט, לקום או לא לקום? לקום או לא לקום? ואז אנחנו עושים עבודה של בחירה חופשית. אנחנו בסרט שלנו מבררים כמה זה אמיתי, ולאט לאט, נכון, וזה השכר, נמשיך לדבר על זה, ולאט לאט אנחנו חוזרים לנעימות הזו, בבירור שכלי, בבירור של עומק, של תורה, אנחנו חוזרים לטבע שלנו, ועל זה אנחנו מקבלים שכר. כן? כלומר, בלימוד שלנו אנחנו מבררים כמה זה באמת נכון, כמה זה מתוק, כמה זה אמיתי, כמה זה טבעי לנו.
אתה מקבל שכר על
זה
שאתה חוזר
להיות
עצמך.
בדיוק. אתה מקבל שכר על מה? שאתה סך הכל, אתה חוזר להיות עצמך. כן. דרך אגב, אבל זה קשור לאדם הראשון, זה קשור לאדם הראשון. אני, כל מילה שאני אגיד כאן, אני תדליק כאן. כלומר, זה האדם הראשון ביקש את הבחירה החופשית. כן? כי היה מצב שלפני כן האדם הראשון, שלא היה עץ הדעת וכו'. כן? היה מצב אחר. כן? שכל היה טבעי, לכאורה בלי בחירה. אבל אנחנו אחרי כן האדם הראשון, ואנחנו חייבים את הבחירה החופשית הזאת כדי לקבל שכר. כן? זה המצב של עולם שלנו. עולם הבחירה. והבחירה שלנו לחזור ולחשוף את הנעימות ואת המתיקות. זה היד בבחירה. כן?
אבל זה לא נמוך מדי כאילו לשאוף רק בגלל השכר?
זה לא... אז מה זה השכר? זה בגלל השכר. זה לא... הפוך, זה דבר מאוד עליון. שאיפתנו להיות דבקים בקדוש ברוך הוא. זה השכר עצמו. זה האמת עצמה. שאיפתנו להיות אנחנו. להיות אנחנו. לחזור לגיל 3 בבחירה. זה פסקה של... זה המאמר של הרב קוק. שאיפתנו לחזור להיות ילדים בני שנה, אבל עם שכל. אדם מתקלקל, אבל הוא עושה מהלך שכלי. הוא לומד ומעמיק וחוזר לנקודה הטבעית שלו. כן? לפעמים אנשים מבוגרים, בני 90, כבר חוזרים להיות חסי בחירה. אז הרב קורא, יש ביטוי כזה, שברי לוחות. שברי לוחות, כבר אדם בלי שכל, אבל הוא עשה עבודה, למד תורה. חוזר לילדות. כן. בואו נראה. אומר הרב, כי רק זהו הטוב. וכל זולת זה שיחשבו בני אדם לטוב, אינו אלא הבל ונטעה. אמנם, לכשיזכה האדם לטובה הזאת, ראוי שיעמול ראשונה, וישתדל בהגיעו לקנותה. אומר הרב, אומר הרמח"ל, התנאי הראשון כדי להגיע לנעימות הזאת, זה עבודה. עמל, נכון? ראוי שיעמול ראשונה, וישתדל בהגיעו לקנותה. הוא מדגיש את הנקודה הזו. להגיע למתיקות, אין דרך אחרת להגיע למתיקות הזאת, בלי אותה עשייה, אותו עמל. אומר כאן הרמח"ל, מהו העמל? ואיינו, שישתדל לדבק בו יתברך. מה אתם אומרים? איך? כאן הוא מגלה לנו איך. איך? מה אתם אומרים? בכוח מעשים שדולתם זה העניין, והם הם המצוות. יש כאן הדגשה מאוד מאוד חשובה. איך אני מביא את עצמי לאותו תוצאה שבאמת אני מתקן, אני עושה מהפך בטבע שלי? מה אתם אומרים? זה באמת השאלה, איך עושים את זה? אומר הרב, המצוות. אומר הרב מוכל כאן, מצוות. מה פירוש? מה, ואם אני אניח תפילה, אני כבר אוהב את השם, חבר'ה, מה פשט כאן? אם אני באמת אקפיד תרג מצוות, קלה כבחמורה, איך הדבר הזה יביא לי למתיקות? מה אתם אומרים?
כן. כאילו זה לא מתחבא, הרצון הוא בא לתי ביטוי דרך המעשה, אבל זה לא רק מעשה חיצוני.
אתה אומר רק, אני רוצה לחלוק עליך קצת, מה? יש כאן דבר מאוד עמוק. אתה אומר ככה, זה לא רק מעשה חיצוני, אלא זה מבטא בחירה חופשית. אתה אומר, אני בוחר לקיים מצוות. אבל באמת חז"ל אומרים, יש מדרש מאוד מעניין, שלא ניתנו לישראל מצוות, אלא מה? לצרף בהם את הבריות. יש מדרש כזה. כן? לא ניצרו מצוות, אלא לצרף בהם את הבריות. מה פירוש? מה פירוש לצרף? מה עושה צורף? צורף, משון צרף, משון מה? מה עושה צורף? יש לו גוש של אפר. יש לו גוש של אפר. מה הוא עושה? מוציא את הלכלוך, משאיר את הטוב. עכשיו, אני רוצה להגיד, זה נקודה מאוד חשובה. מצווה, הדבר הזה שנקרא מצווה, זה סוד, סוד הדבקות בקדוש ברוך הוא. למה? למה זה ככה? הפעולה המעשית הזו, היא בעצם מצד אחד פעולה מאוד טבעית. אני עושה את זה בידיים, ברגליים. כן? אני עושה פעולה, מצווה זה פעולה תכלס. אני עושה פעולה. בפעולה עצמה אני עושה, כן? פעולה של תיקון, פעולה של לקחת את הטבע שלי, לקחת את הידיים ואת הרגליים שלי, שהם באופן טבעי מחוברים לפן החומרי, ולקחת אותם לקודש. באמת, פעולת המצווה היא פעולה שהיא נראית לנו, סתם סתם קודם קיים מצוות, עשה את רצונו של השם. אבל אם נסתכל לעומק, זה הרבה הרבה יותר מזה. פעולת המצוות, וככל שאנחנו יותר מתקדקים במצוות, זה עושה מהפך באישיות, גם אם אני לא יודע את כוונות תארי. נגיד דוגמה, אני מניח תפילין, ואני לא עשיתי כוונות תארי. יש כאן חבר'ה שעושים כוונות תארי? לא עושה. אני רק אומר לשם ייחוד קדשו בריחו, ואני מניח תפילין. מתוך חזן קיים מצוות. אפשר להגיד, בסדר, נניח את התפילין. מה קרה? קיים את המצוות, קבל ויב השמיים. תדעו לכם שזה הרבה יותר מזה. סוד המצוות, מבחינה מסוימת, המצוות הם השלמה לתורה. מה אני אתכוון? כי בתורה האדם בונה את איזה? מה האדם בונה בתורה? את השכל שלו, נכון? את עולם הנפש שלו, את הרגש שלו, את ה... כן? אבל עדיין יש ממד שהתורה כאילו לא מטפלת. יש ממד שבעצם התורה לא נוגעת בו. איזה ממד? של הגוף. הגוף שלי, הידיים והרגליים שלי, כן? הפעולות שלי, המעשים שלי, המצוות, יש להם סגולה כל כך גדולה, ואנחנו לפעמים, לא יודעים, קצת מזלזלים לפעמים מצוות. בסדר, אנחנו תפילים, מה קרה? בסדר, יאללה, צריך להתפלל, מתפללים, צריך... אבל צריכים לדעת, המצוות הם פעולות שמצד אחד, הם לגמרי טבעיות, מצד שני, הם בעצם פעולות אלוקיות, מוסריות, כן? והם בעצם מצוות מלשון, לאיזה מילה זה מזכירה? מצוות? צוות. חיבור. כן? חיבור של מה? חיבור של הטבע שלי עם האמת, עם דבר השם. כלומר, זה פעולה. זה, כלומר, המצווה היא כל כולה טבעית, והיא כל כולה אלוקית. והיא בונה בנו את האלוקיות שבנו, בונה בנו את הצד הטבעי שבנו. וככל שאנחנו עמלים במצוות, ומדקדקים במצוות, ואם אנחנו אומרים לציבור שלנו, מה, אלה בבני ברק, דקדקים, אנחנו, יש לנו שיעורי אמונה ממש טובים, אלה בבני ברק לא יודעים מה זה. ולפעמים אנחנו משתגעים, מה זה הדקדוקי העניות הזאת? שמים, זה, איך קוראים לזה, כשמסוכות, את רוב, מסתכלים ימינה, שמאלה, זה נראה לנו קצת מוזר, לא? נכון, לפעמים יש מוגזם, אני לא אומר, לפעמים זה מוגזם. אבל יש בזה רעיון עמוק. המצוות, ככל שהם מקיימים את המצורה יותר מדויקת, וככל שהם מבינים שההקפדה והחביבות במצוות, הרמב"ם אומר שהדלקת נר חנוכה זה מצווה חביבה. אנחנו בחנוכה מהדרין, ומהדרין מן המהדרין. תירגע, מה זה מהדרין? מה אתה? תקיים מצוות, מה אתה? לא. אם אנחנו, עם ישראל מבין בטבעו שבמצוות הוא משנה את הטבע שלו. ככל שהוא יותר יקפיד במצוות, ככל שיזכה יותר במצוות, יום, יום, שעה, שעה, כן? אז זה באמת הופך את הטבע שלו לטבע אחר. כי אני בעצם חי בידיים וברגליים שלי קדושה. אז זה הופך את הגוף שלי ואת הממלא, את הטבע שלי למקום אחר. כלומר, ככל שאדם יותר מקיים מצוות, כן? אז ככה זה עושה מהפך נסתר באישיות שלו. זה באמת עושה מהפך, מהפך בטבע שלו. כי הטבע שלו מחובר לקדוש ברוך הוא. הוא בידיים שלו מניח תפילין. בידיים שלו הוא נותן צדקה. כלומר, אז הוא פועל, אז זה פעולה גם על היד. כן. כן. כלומר, למרות שיכול להיות שבחיצוניות אני לא מרגיש שכשאני מניח תפילין זה הופך אותי לאדם אחר, אבל זה ככה. לא תמיד מה אתם חשים את זה, כל פעם אתם מניחים תפילין, אבל אנחנו מבינים זה ככה. כלומר, זה הופך, כלומר, זה נוגע, מטפל בנקודות המצוות. הן פעולות שמשנות את האישיות שלנו. ממש משנות את הצד החומרי שלנו, את הפעולות שלנו. כן. לא צריך למדוד. זה אינסופי.
זה ברמת דקדוק במצוות.
מה? זאת אומרת, אין בזה לא שחור לבן. זה לא שחור לבן. כלומר, ככל שאדם מקיים מצוות, למשל, אם אדם, נגיד, בא, אומר, אני לא, נגיד דוגמה, טוב, אני לא מציג את מכון מאיר כאן, אני מציג את עצמי. אדם בא למכון מאיר, אומר, לא, אני רוצה קודם כל ללמוד את כל התורה, אחר כך להחליט אם אני אניח תפילין או לא. אחר כך אני אראה אם אני מקיים מצוות או לא. אבל צריך לדעת שיש מושג שנקרא אחרי המעשים, נפשכים הלבבות, אותו רעיון. כלומר, ככל שאדם יותר חי ביום יום על פי רצון השם, אז עם אלה רצון השם נהיה חלק מרצונו. כן? הוא... עכשיו, אתה שואל איך מודדים את זה?
אני לא יודעת אם אני
דבק בשם. אין כאן אחד שלא דבק. קצת. אני חושב. זה לא שחור לבן. זה לא שחור לבן. זה לא... אפילו אדם שהוא סך הכל, הוא בכלל לא דתי, אבל הוא רק מכבד את ההורים שלו יום יום. אתה חושב שהוא לא דבק קצת בקדוש ברוך הוא? מכבד את ההורים שלו, נותן להם כוס קפה, נותן לאבא שלו כוס קפה. אז זה מקרב אותו לקדוש ברוך הוא, כן. אפילו אם אין לו כיפה. אז לכן אין כאן, זה לא דבר שחור לבן. זה מהלך של חיים. אגב, יש גמרא מאוד מעניינת שאחד התנאים בכה, כשהוא הולך למות, אני חושב רבי יוחנן, בכה כשהוא הולך למות, אז מה הוא אמר? שאלו אותו, למה אתה הולך למות? אתה בוכה. אז הוא אומר, אני לא יכול לקיים מצוות. אני לא יכול לשים ציצית. מה? לא, 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 זה גמרא, זה סופר לך את התנאים. עכשיו רבי יוחנן, מה הקטע שלך? אתה הולך לעולם הבא. סליחה שאני שואל, מה אתה הולך? אתה הולך לעולם הבא, יש לך גנה, אתה עכשיו מתלונן שאתה לא יכול לקיים מצוות, לא יכול לשים לבוש ציצית? כן? אנחנו, כשאנחנו לא מבינים מה הערך של ציצית, שמים ציצית, יאללה. סבבה, שמים ציצית. אנחנו לא מבינים כמה זה מתקן בנו, כמה זה פועל עלינו, אז אנחנו עוברים, מה קרה? אבל רבי יוחנן, כשהוא הלך, ידע שהוא הולך לעבור לעולם שכולו טוב, אז הוא אמר, וואי, אני כבר לא אזכה לקיים את המצוות. כן, כמה ערך של מצווה פועלת על האדם, כן.
יש גם מצוות שלא קשורות לחומר, מצוות אמונה, למשל, מה התועלת, מה זה מתועלת?
או, אתה אומר שבמצוות, מצוות אמונה זה לא מצווה... כן, זה פועל על הנפש, אני חושב שכן. אני חושב שנפש זה כן חלק מהגוף. תשובה, הבנתי מה... הוא אומר, מצוות האמונה. אני חושב שיש גם מצוות כאלה שהן מצוות נפשיות. ואהבת לרעך כמוך. מה אתם אומרים? הנה. מצווה ואהבת לרעך כמוך. איפה יש כאן גוף? אני חושב שאהבת החבר הטבעית זה גם גוף. זה לא דווקא הפיזי, ממש המשקל שלי. אלא הידיים והרגליים והרגשות שלי. הרגשות זה חלק מה... כן, ואהבת לך כמוך. כלומר, אני באמת לוקח את המקום הזה הטבעי שנקרא אהבה, כן, ואוהב את החבר מתוך רצון השם. כן. וגם אהבת השם, וגם אהבה, כן. אני חושב שכן, זה...
החלק השכלי, כן. של הרגש,
כן.
זה גם נכתב
לבטר... תורה, אתה לומד דרך השכל. מצוות, קשורים למערכת של האדם. הגוף שלו, הידיים והרגליים שלו, גם הרגש שלו. כן. טוב, נגענו בדברים, עזרת השם, נמשיך הלאה.